שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 531, מתוך מאמרי שמעתי, מאמר י"ט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 531, שמעתי י"ט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה, טור ב' שורה לכן. מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד את מטרת עבודתו. היינו שבכל מעשים שהוא עושה, אם הקדוש ברוך הוא יקבל מזה נחת רוח. כי הוא רוצה בהשתוות הצורה להשם, שזה נקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שכל מה שהאדם עושה, הוא רוצה בזה שהשם יהנה מזה. כמו שכתוב, לעשות נחת רוח ליוצרו.
בעצם ההתקדמות שלנו, היא מתחלקת, בוא נגיד, שני דרכים. לא דרכים, שני החלקים בדרך. חלק הראשון שאנחנו לא מסוגלים, לא יכולים, לא מסוגלים לקשור את עצמנו עם הבורא, שעדיין האור לא מהיר כל כך. וחלק השני שכבר אדם מתחיל, הוא לא יודע אפילו משום מה, זה תוצאה מהשפעת המאור עליו, שמתחיל להרגיש שיש לו איזה יחס לבורא. בעצמו לא מבין מאיפה זה מגיע, אלא שמתחיל לשים לב, כמו שאצלנו בחיים שלנו קורה לפעמים שאנחנו לא שמים לב על איזה אדם, כן? ופתאום מתחילים לשייך לו איזה חשיבות, לחשוב עליו, לקחת אותו בחשבון. כך זה כן מזה קורה עם הבורא, ואז אדם מתחיל בכל מצב שהוא עושה, לא בכל מצב, אבל ככה מקל לכבד, מתחיל לחשוב האם יש בזה איזה יחס לבורא, יש בזה לא נחת רוח, אם הוא אהנה מזה, או איך הוא מגיב על זה וכן הלאה. זה מגיע ודאי שכמו כל ההתפתחות שלנו על ידי מאור המחזיר למוטף. אז קורה כך שאדם מתחיל לשים לב על זה, האם מתוך המעשים שלו, המחשבות שלו, יש בזה משהו לבורא. איך הבורא מתייחס לזה? האם נהנה מזה? וכאן חשוב גם כן מה הוא מתאר בשם הבורא, שרואה בזה את תכונת ההשפעה, תכונת האהבה שמתגלה בציבור. כן.
ואם הרצון לקבל, צריך להתנהג עמו ולומר לו, כבר החלטתי ששום הנאה אני לא רוצה לקבל מטעם שאתה רוצה להנות. היות על הרצון שלך, אני מוכרח להיות נפרד מהשם, כי שינוי צורה גורם פירוד ורחוק מהשם.
כי כאן יוצא, או לכאן או לכאן, עד כמה שהוא שם לב, על מה יוצא לבורא, במידה הזאת הוא שם פחות תשומת לב לכמה שיש לו בצורה אישית. זאת אומרת, האישית הופך להיות לעשות נחת רוח לבורא. מתחיל להרגיש שזה בעצם שזה חשוב לו, שזה הרווח שלו.
והתקווה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות.
בכוחות אף עצמו לא מסוגל.
לכן הוא מצפה להשם שיזכה שהשם יאיר עיניו ושיהיה לו כוח להתגבר ולעבוד רק לתועלת השם.
רק באופן כזה הוא יהיה מסוגל לחשוב על משהו מחוץ לגופו.
וזה כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אותה היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהה שבתי בבית השם כל ימי חיי. הנה...
באופן כמה שיותר קבוע, בצורות כלשהם שיהיו, הוא משתדל לעשות לעצמו כל מיני מזכרות, כן? תזכורות, שהוא בעצמו לא מסוגל לחזור לחשוב על הבורא. אלה שזה מתוך החברה, מתוך הלימוד, מתוך כל מיני פריצות שם בפלאפונים, בכל מיני דברים, שכמה שיותר ויותר ויותר מתוך ההרגלים כאלו, יגיע למצב שמזמין, מזמין, מזמין כל פעם קצת עוד מגע, עוד מגע, עד שזה הופך להיות להיירה הקבועה הקטנה.
הנה בית השם נקראת השכינה הקדושה. ובאמור נבין מה שדרשו חז"ל על הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. ראשון לחשבון עוונות. ויש להבין מהו השמחה אם יש כאן מקום לחשבון עוונות. ואמר, שאנו צריכים לדעת שיש עניין חשיבות בהיגיעה, שיש אז מגע בין האדם להשם יתברך, כלומר שהאדם מרגיש שהוא נצרך להשם יתברך, היות שהוא רואה אז במצב היגיעה שאין מישהו בעולם שיהה בידו להציל אותו ממצבו שהוא נמצא, כי אם השם לבדו.
אבל גם זה מגיע לו על ידי ההערה. מגיע לו על ידי ההערה הרגשה שאין לו מה לעשות בעולם הזה חוץ מלהשיג את המגע עם הבורא. אחר כך שרק ההערה אחרת שרק הבורא יכול לעזור לו. הערה אחרת שהוא באמת תלוי בכמה תנאים שעל ידם הוא יכול לעורר את הבורא לעזור לו, זה החברה. וכך לאט לאט מתקדם, אבל כל פעם על ידי הערה מסוימת בהדרגה שכך פועלת עליו.
כן. שאז הוא רואה שאין עוד מלבדו שיכול להציל אותו ממצבו שבו הוא נמצא, ולא יכול לברוח משם. וזה נקרא שיש לו מגע הדוק עם השם. ואין האדם יודע להחשיב את המגע הזו. כלומר שהאדם צריך להאמין שאז הוא דבוק בהשם, כלומר שרק בהשם הוא כל מחשבתו אז. היינו שהוא יעזור לו. אחרת הוא רואה שהוא אבוד. מה שאין כן, מי שזוכה להשגחה פרטית, שרואה שהכל עושה הבורא, כמו שכתוב, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, ממילא אין להאדם מה להוסיף, וממילא אין לו מקום לתפילה שהשם יעזור לו.
לכן אנחנו בעצם מתקדמים ממצב של... מצב של גלות, שגם בגלות יש לנו הרבה מאוד שלבים, שאנחנו בכלל מנותקים מהכוח עליון בשום צורה, אין לנו מגע עמו, אפילו באמונה רגילה, כמו שיש לאנשים רגילים, ו... אחר כך מאמינים בדתות, באמונות למיניהם, בכל מיני ניסים, מקרים מיוחדים, עד שמגיעים למצב ש... וזה שלבים שחייבים לעשות, לעבור עלינו. גם כן עיירה מיוחדת כל פעם מגיעה מלמעלה ונותנת לנו קשר כזה לכוח עליון. עד שאנושות מגיעה, אנשים מגיעים למצב ש... כבר צריכים לעבור איזה שלב שמאמינים רק במדע, במה שקורה להם בפועל, ואז מתחילים בצורה בריאה לחפש מגע עם הכוח העליון, כמו עם הכוח שהוא פועל, ואני מוכן בצורה הדדית כזאת לפעול עליו, רק אני מחפש לפי איזה מערכת יחסים אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה. עד שמגיע אדם לחוכמת הקבלה ומתחיל כאן לעבוד. וכאן הוא כבר עולה לדרגה אחרת של החיבור עם כוח עליון. שלא על ידי האמונות ולא על ידי הפעולות, אלא על ידי שינוי ברצון שלו. שמחפש איך הכוח העליון ישנה לו את הרצון, ואז יהיה קשור עליו. כן.
כי הוא רואה, אפילו בלי התפילה שלו, גם כן עושה הבורא הכל. לכן אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים, היות שהוא רואה שגם בלעדו נעשה הכל מצד הבורא. אם כן, אין הוא נצרך להבורא שיעזור לו לעשות משהו. וממילא אין לו אז מגע עם הבורא שיהיה נצרך אליו בשיעור, אם אין הבורא עוזר לו, הוא אבוד. נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן היגיעה, אין לו. ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין החיים והמוות, ומבקש מחברו שיציל אותו ממיתה.
זאת אומרת, היה כאן מצב אותו דבר בתקופות שהיה אדם מאמין בבורא. אולי זה היה מלפני אלף שנה, לא חשוב מתי. שגם כן היה תלוי בבורא, וכל רגע ורגע היה תלוי בו, עד כמה שהבורא השפיע לו, בזה הוא נמצא, אז נמצא בחיים. אם הבורא לא עוזר, גמרנו, מוות. כן. עכשיו גם כן, הוא צריך להגיע לאותו דבר. אם בורא עוזר, יהיה לו חיים, אם לא עוזר, יהיה לו מוות, אבל כבר בסגנון, במובן אחר, חיים ומוות. שזה או להיות בדבקות, בהשפעה, בהלדיות עם הבורא, או להיות באהבה עצמית. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים עד כמה שאדם עובר, בכלל אנושות עוברת התקופות האלו, מתפיסה אגואיסטית, תלות האגואיסטית בכוח העליון, עד תלות האלטרואיסטית, להידמות לבורא. כן.
באיזה אופן הוא מבקש מחברו? בטח כל הכוחות שנמצא ברשותו של אדם, הוא משתדל לבקש מחברו, שירחם עליו ויציל אותו ממוות. בטח שאינו שוכח אף רגע מלהתפלל לחברו מטעם אחרת האדם רואה שהוא עובד את חייו. מה שאין כן, מי שמבקש מחברו דברים של מותרות שאינם כל כך הכרחיים, אין המבקש כל כך דבוק בחברו שייתן לו את מבוקשו, עד כדי כך שלא ישיח דעתו ממנו מלבקש. נמצא בדברים שאין להם שייכות לפיקוח נפש, אין המבקש כל כך דבוק בהנותן. לכן כשהאדם מרגיש שהוא צריך לבקש מהבורא שיציל אותו ממוות, היינו מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, אז המגע בין האדם להבורא מגע הדוק. לכן אצל הצדיק מקום עבודה שיהיה נחוץ לעזרת הבורא, אחרת הוא עבוד. לזה הצדיקים משתוקקים, היינו למקום עבודה, בכדי שיהיה להם מגע הדוק עם הבורא.
שהעיקר לאדם להרגיש עד כמה הוא קשור, תלוי, עד כמה שהבורא משפיע עליו, ועד כמה שבו באדם תלוי תגובת הבורא. להיות בחרדה במצבים חדים, קריטים, שבו תלוי ממש באדם עד כמה שהוא ירגיש תלות בבורא, זה בעצם אותם הנקודות בדרך שאדם משתוקק לזה.
ובהאמור יוצא, אם הבורא נותן מקום עבודה, אז הצדיקים האלו שמחים מאוד. לכן דרשו ראשון לחשבון עוונות, שזהו שמחה להם מזה שיש להם עתה מקום עבודה. היינו, שנעשה עתה נצרכים להשם, ויכולים לבוא עתה לידי מגע הדוק עם השם. היות כי אין לבוא אל היכל המלך, אלא בשביל איזה צורך. וזה שכתוב, ולקחתם לכם, לכם דייקה. והטעם הוא, משום שהכל הוא בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, הבורא יכול לתת אור שפע, כי זה יש לו. מה שאין כן, חשכות ומקום חיסרון, זה אין בגבולו.
וזה תלוי באדם. האם אדם יכול לתת חושך ומקום חיסרון, שהבורא יכול להעיר לו. שהחיסרון הזה והאור, הם יהיו מותאמים זה מזה, זה לזה.
והיות שיש כלל, כי רק ממקום חיסרון יש יראת שמיים, ומקום חיסרון נקרא הרצון לקבל, זאת אומרת שרק אז יש מקום יגיעה במה שהוא המתנגד, שהגוף בא ושואל מה העבודה, ואין לאדם מה להשיב על שאלתו. והאדם מוכרח לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, קשור לעול וכחמור למסע, בלי שום ויכוחים. אלא אמר ונעשה רצונו. זה נקרא לכם, כלומר, עבודה זו שייך לכם דייקה, ולא אליי. כלומר, עבודה מה שהרצון לקבל שלכם מחייב אותו. מה שאין כן, אם השם נותן לו איזה הערה מן השמיים, אז הרצון לקבל נכנע, והוא מתבטל אז כנר בפני אבוקה. וממילא אין לו כבר יגיעה, כי הוא כבר לא צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בדרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. כמו שכתוב, אוהבי השם שנאו רע, שפירושו, כי רק ממקום הרע נמשך אהבת השם. כלומר, בשיעור שיש לו שנאה להרע, היינו שהוא רואה איך שהרצון לקבל מפריע לו מלהגיע לשלמות המטרה, בשיעור זה הוא זקוק שיזכה לאהבת השם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש שיש לו רע, אין הוא מסוגל לזכות לאהבת השם, כי אין לו צורך לזה, מטעם שכבר יש לו סיפוק בעבודה. ובאמור אין להאדם להתרעם בזמן שיש לו עבודה עם הרצון לקבל בזה שהוא המפריע לו בעבודה. והאדם בטח היה יותר שבע רצון אם הרצון לקבל היה נעדר מהגוף. היינו שלא היה מביא להאדם את שאלותיו להפריע לו מהעבודה של קיום תורה ומצוות. אלא האדם צריך להאמין שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה בא לו מלמעלה. כי מן השמיים נותנים לו כוח הגילוי של הרצון לקבל, מטעם שדווקא בזמן שהרצון לקבל מתעורר, יש מקום עבודה שיהיה להאדם מגע הדוק עם הבורא, שיעזור לו להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. והאדם צריך להאמין, כי מזה נמשך נחת רוח להבורא, מזה שהאדם מתפלל אליו שיקרבהו בבחינת הדבקות הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ועל זה אומר הבורא, ניצחוני בניי. היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.
זאת אומרת שהאדם דואג שישאר עצמאי, כי אחרת לא יכול להשפיע נחת רוח. מי משפיע נחת רוח? אלא רק אדם שיש לו יכולת לעמוד בעצמאות שלו, בניתוק מהבורא מצד האגו שלו, הוא שומר על זה, ברצון לקבל, שעושה רק צמצום עליו, ונשאר כלא מחובר בבורא ברצון לקבל שלו, וברצון להשפיע שמפתח מעל זה, אז נעשה דבוק. ואז שומר על עצמאות שלו, ועל דבקות שלו, בבת אחת. שאלות? כן, מוטי.
הוא אומר שהוא כתב פה שהאדם לא יוצר לעצמו את החושך. אז איך הוא יוצר לעצמו מקום של חושך ונצרכות לבורא? הוא יוצר לעצמו חלל, מקום, ואחרי זה נצרכות. האדם יוצר את זה.
תלוי באיזה שלב אדם מדבר, אבל אדם מחפש איפה הוא יכול לפתח יחס ממנו לבורא. שיהיה שדה שלי, שאותו אני מפתח. ואז יוצא שכאן אני צריך לשמור על עצמי, שאני לא יעלם, כמו תינוק בידיים של גדול. שהוא לא בא בחשבון, אלא אני צריך לשמור על הרצון שלי, ושרצון שלי יהיה מנותק מהבורא, ואני צריך לדעת שבזה אני לא מוותר, כי אחרת אני לא יוכל להשפיע. כן? ביטול זה אלם, כן? זה נעלם. ומעל מעל הרצון הזה, מעל הצמצום שעושה על עצמו, אז הוא מתחיל לפתח יחס לבורא. זאת שביחס הזה, כמו באור חוזר, מתחיל להרגיש את המגע שלו עם הבורא. כן?
זה לא רק יחס, זה גם חיסרון.
איך?
זה גם חיסרון, הוא יוצר לעצמו חיסרון, נצרכות לבורא, כתוצאה
כן,
מעל.
כן, החיסרון הוא בא לו על ידי מאור. אחרת לא. אין לנו חיסרון להשפיע לבורא, אין לו מורגש. במידה שאני יכול לעבוד למעלה מהדעת, זאת אומרת למעלה מהרצון שלי, בניגוד לרצון שלי, זה הכל על ידי העיירות הקטנות שמגיעות עליי. שאני בונה יחס כזה לבורא, אז במידה הזאת אני מתחיל לפתח יחס עליו, וחשוב לי הוא יותר מעצמי, כמו שתינוק נגיד כלפי האימא, כן? ואז מפתח כל הזמן יותר ויותר את הדאגה, מה שנקרא עירה. כך זה עובד. אבל שוב, זה הכל על ידי העירות. אנחנו בעצמנו לא, לא, לא נוכל לעשות שום, שום תנועה נכונה. אלא האור מגיע, הוא מחייב אותנו עוד קצת להתקדם, עוד קצת בכיוונים, באופנים ש... שהוא עושה. ואחרי שהוא משפיע, אז אנחנו נעשים כבר רגישים, ואחרי רגישים שמבצעים כמה פעולות, נעשים חכמים. מה אנחנו עושים, איך נעשה בנו שינוי וכן הלאה. כן.
אוליבר מצרפת שואל, מה ההבדל בין להיות מחובר לבורא לבין להיות תלוי בבורא?
שאלה טובה. מחובר לבורא זה קביעת העובדה, אבל יש בה הרבה מאוד אופנים. תמיד אנחנו מחוברים בין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב, שאנחנו לא תמיד קובעים שזה כך. תלוי בבורא זה ש... גם כן אדם קובע או מצד הרע או מצד הטוב. תלוי במה, תלוי במצב. הכי נכון, אם יש כאן שני דברים, אדם יודע להשתמש בכוח שמקבל מהבורא כדי לשמור על עצמאות שלו, שאני עצמאי ולא תלוי בבורא, ברצון לקבל שלי שאני לא מוותר על הצמצום, על המסך בינינו, מצד אחד, ומצד שני, אני תלוי בו, בבורא, ב-100%, בכל הכוחות שלי, גם הצמצום ומסך, וגם האור חוזר. זה תלות, הייתי אומר כפולה, שמצד אחד אדם רוצה על ידי התלות להשיג משהו שלא תהיה תלוי, שאני על ידי התלות בבורא רוצה לקבל ממנו כוח לא להיות תלוי בו, בזה שאני רוצה להיות עצמאי ולהשפיע לו. כן.
שואל ולד ממינסק, מהי עבודתו של האדם בחושך ומהי עבודתו בירידה?
אדם קובע חושך או ירידה, זה הכל תלוי באיך שהוא שוקל את מצבו, כי אין ירידה ואין חושך, זה הכל איך שאדם מקבל. אם נגיד נמצא בירידה ובחושך שנקרא, אבל זה עוזר לו להיות דבוק לחברים, כי אחרת הוא מרגיש שעבוד, אז זה לא חושך ולא ירידה, זה דווקא מקום העלייה. או אותו דבר כלפי הבורא. לכן אין ירידות ואין עליות בצורה אובייקטיבית שאנחנו יכולים לקבוע מהצד. אלה הכל תלוי בהכנת האדם. האם מרגיש את העלייה או ירידה, לפי ההכנה שלו. וסך הכל, המצבים האלו, כשמתקן את עצמו, אז כל המצבים האלו הופכים להיות לעלייה, המצב הקבוע, הגדול השלם. ומה שקודם קבע זה עלייה וזה ירידה, זה היה פשוט שלא היה מושלם בתיקונים. בעצם נמצא באור אינסוף, הלא משתנה. אלה כל התיקונים שלו הם כך עוברים עליו שגובי העלייה, הירידה, הריחוק, קירוב. כן. נו.
שואל, דלויס פרננדו מקולומביה, לאיזה סוג של ניסים בעל הסולם מדבר, אם ניסים מתרחשים, משום שלאדם יש מיעוט בתפיסת המציאות?
ניסים זה נקרא ש... הבורא פועל, האור פועל, בלי לשאול אותנו, בצורה כללית, שאנחנו משתדלים לעשות איזה מאמצים ולא יודעים בדיוק איזה, כמו התינוק, כמו ילד קטן, שעושה איזה פעולות, לא יודע בדיוק למה הן מובילות, ומי מפעיל אותו בפעולות האלה. כן, רץ ממקום למקום, עושה פעולות כאלה וכאלה, העיקר לעשות כמה שיותר. כאן ודאי שרצוי גם איכות, אבל גם אנחנו יכולים להפעיל את האיכות. הפעולות העיקר זה כמות. ולכן, וכאן גם כן בכמות, כל אחד נכלל מאחרים, שגם זה שייך כבר לאיכות הפעולות. אבל אם עושים הרבה פעולות ונכללים אלו באלו ואלו באלו, בסופו של דבר זה מה שעובד. כן, אפרים.
קודם כל, רב, ברוך הבא.
תודה.
פה באמת אני שואל את עצמי את השאלה, כשאנחנו אומרים דבקות, ובייחוד אנחנו בשלב שלנו, או אני, שאני בשלב שני, שלי, אז אני, אומרים לי, תתבטל. תתבטל בכדי שקטן יוכל לקבל מגדול. איפה פה, תן לי את ההבחנה, איפה אני פה שומר את העצמאות שלי. הרי כשאני קטן עדיין אין לי שום עצמאות. מתי? כשאני גודל קצת בדרך?
מי קובע שאתה קטן?
ההרגשה שלי והלימוד שלי אומרים לי קודם כל תתבטל, למה אם אתה רוצה באמת...
אבל תלוי במה להתבטל. זאת אומרת, אני קובע בגובה שלי, בגודל שלי, במשקל שלי, שאני עכשיו מתבטל. אז אני עומד בשלי שאני מתבטל.
זאת אומרת, העבודה תמיד מתוך אני.
ודאי. אבל... אני לא נעלם בזה. הביטול הוא בכוח, באחריות, במדידות שאני מתבטל.
זאת אומרת, תמיד זה בירור. כל הזמן זה בירור בין אני ל...
כן, אחרת זה לא נקרא שזה... אחרת זה לא, זאת לא פעולה.
תודה.
נו.
אם הכל הבורא עושה, ואנחנו רק מבררים, אנחנו בואו ראה, היכן ההשפעה שלנו על המערכת? האם הבחירה החופשית שלנו...
השפעה שלנו על המערכת בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לפעולה. שאנחנו מכינים את עצמנו. שאני מוכן שהוא יעבוד עליי. אבל הכנה הזאת זה הכנה אקטיבית. כן?
עכשיו, האם הבחירה החופשית שלנו היא ההשפעה פעם לשלילה ופעם לחיוב?
עוד פעם?
האם הבחירה החופשית שלנו היא ההשפעה פעם לשלילה ופעם לחיוב?
הבחירה החופשית שלנו היא היחידה זה להיות תחת השפעת הסביבה הנכונה. בסך הכל, אחרי כל הבירורים אתה מגיע לזה.
תודה.
אין יותר. ודאי שיש עוד בירורים בדרך, אבל הסוף המשפט הוא בזה. בסדר? נו, אז אם כך ניגש לסדנה. בבקשה. בבקשה.